פרשת מסעי מדברת בסוף הפרשה על רוצח בשוגג ורוצח במזיד. רוצח בשוגג גולה לעיר מקלט, רוצח במזיד וישנם שני עדים והתראה, מות יומת. אדם עשה תאונה בשוגג, נסע באוטו, עשה רוורס, לא בדיוק שם לב, בום, נכנס באוטו שמאחורה, נזק של 1,000 אירו. חייב לשלם? כל אחד יגיד בוודאי. אדם עשה תאונה בכוונה, נסע רוורס, בום, כדי להזיק לאוטו של השני. חייב לשלם? בוודאי חייב לשלם. למה לא נחלק בין שוגג למזיד? למה במזיד חייב לשלם וגם בשוגג? אם ברציחה רוצח במזיד חייב מיתה, רוצח בשוגג גולה לעיר מקלט, בדיני נפשות, הרג מישהו. הרי בחדר המתים ישנם שני מתים. יש גופה של אחד שרצחו אותו במזיד, מכוסה בשמיכה. לידו יש אחד מכוסה בשמיכה שמישהו עמד על העץ וחתך, ובטעות נפלה עץ מלמעלה, בום, על הראש שלו, והרג אותו. הוא לא התכוון, הוא לא ידע, הוא אשם, הוא לא נזהר, אבל זה בשוגג. הוא לא עורב לו, ולא אויב לו, ולא שונא אותו, ולא שום דבר, אבל עמד על הסולם, חתך חתיכה, בלי כוונה, נפל איזה ענף כבד, בדיוק על הראש של מי שעמד למטה, ונהרג במקום. אז בדיני נפשות יש הבדל בין שוגג למזיד. אז בדיני ממונות שלא יהיה הבדל? בכל זאת, כל אחד מבין שאם מישהו הזיק לי, חייב לשלם. או לא התכוון, מה אכפת לי שהוא לא התכוון? יש לי נזק, שבר לי, חייב לשלם. בדיני נפשות יש הבדל בין בכוונה לא בכוונה. האמת היא שגם בשוגג, אומרת הגמרא, היה חייב מיתה. כי אדם מועד לעולם, אתה צריך להיזהר ולהסתכל מסביב 1,000 פעמים. אבל הקדוש ברוך הוא אב הרחמים, היות וזה קרה בשוגג, אב הרחמים, במקום מות יומת, עיר מקלט. וזהו ההבדל בין שוגג למזיד. אומרים בעלי המוסר, זהו ההבדל בין תפילה בכוונה לתפילה שלא בכוונה. תפילה בכוונה, רציחה בכוונה, רציחה שלא בכוונה, שמיים וארץ. זהו בדיוק ההבדל ברמה בין תפילה בכוונה לתפילה שלא בכוונה. דיברנו השבוע ב-18, כמה ברכות מדברות ב-18 על הגאולה. ראינה ועולינו וריבה רבינו, וגאלינו גאולה שלמה, ברוך אתה השם גואל ישראל. ברכה שמדברת על גאולת ישראל, קשורה לשלושת השבועות לתשעה באב. אחר כך יש לנו תקע בשפר גדול לחירותנו, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל, קיבוץ גלויות, עם ישראל חוזר ארצה. השיבה שופטנו כבראשונה, ואסר ממנו יגון והנחה ומלוך עלינו, מלכות ישראל, מלך ישראל, מלך ירושלים, מלכות יהודה, חוזרת. ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. ברכה על הגאולה של המשפט, של המלכות, הכל לפי דין תורה, גאולת ישראל. ולירושלים מכרה ברחמים תשוב, בכיסא דוד עבדך, שוב המלכות, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך, מלכות דוד, מלך המשיח, וקלות ארום בשועתך, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. גאולת ישראל. רצה השם אלוקינו מסיים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, זה בניין בית המקדש. אחר כך יש לנו לגבי יהי רצון ימרפי, נגמר הכל התפילה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, בניין המקדש, בניין ירושלים, קיבוץ גלויות, גאולת ישראל, שיבת העם לארצו, בתי הדין הרבניים, הכל גאולת ישראל. האם אנחנו, כשאנחנו אומרים את הברכות הללו, כל כך הרבה ברכות ב-18, שחרית, מנחה ומעריב, האם כשאנחנו אומרים את הברכות הללו, אנחנו באמת מתכוונים לגאולת ישראל? ההבדל בין בכוונה, לא בכוונה, שאדם אומר מצמיח קרן ישועה, שאדם אומר ולירושלים מנחה ברחמים תשוב, שאדם מתפלל מקבץ נדחי עמו ישראל, האם הוא חושב שנייה אחת אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל? בסידורים של ארצקול, זה מעניין כי הבעל שם טוב אומר את זה, כנראה שהארצקול לקחו את זה משם. הבעל שם טוב כותב שלפני שבן אדם מתחיל ברכה ב-18, שנייה אחת יחשוב על התימה, על הנושא של הברכה שהוא עומד להגיע. למשל, ברך עלינו ברכת השנים, אדם צריך לחשוב לפני כן, אני הולך לבקש על פרנוסה. מבקש פרנסה, לחם לאכול ובגד ללבוש ברווח, בנחת, בהיתר ובכבוד, מידו הפתוחה הקדושה והרחבה. ואז מתחיל לברך עלינו, להתרכז שנייה בנושא של הברכה. כמה שבר גדול לחירותינו, כותב הארץ כל מצוין, קיבוץ גלויות. אני הולך לברך על כך, אני הולך להתפלל, שעם ישראל ישוב לאדמתו, שיבת העם לאדמתו, אנדליש. ואז תקע בשופר. אדם הולך להגיד ירושלים מכאן, יש פה כותרת בארצקול, מצוין, בניין ירושלים. אז אנחנו רק נחשוב שנייה אחת, לפני שאתה מתחיל בלירושלים, אני הולך לבקש על בניין ירושלים. זה הכל, בלירושלים מכאן. וככה כשבן אדם חושב לפני כל ברכה, רפאינו, הולך לבקש רפואה שלמה לכל החולים, שחולים מכל הווירוס הזה בארץ ובעולם, וכל החולים גם במחלות אחרות השם ירחם, בתי החולים מלאים ואנשים בבית חולים בצרות, הולך לבקש בקודש ברוך הוא רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. חושב על הכותרת, מתחיל רפאינו. כשאנחנו נחשוב על הכותרת, אז התפילה תהיה בכוונה. מהו ההבדל בין תפילה בכוונה לתפילה שלא בכוונה? כמו ההבדל בין להרוג במזיד, לא של להרוג חס וחלילה, אלא במטאפורה, כמו ההבדל בין תפילה, בין להרוג במזיד ללהרוג בשוגג, זהו ההבדל בין תפילה בכוונה לתפילה שלא בכוונה. הבאנו רש"י בעבודה זרה, הגמרא שם מסתפקת בדף י' עמוד ב', אדם שרוצה לבקש ב-18 בקשה פרטית. מתי לבקש את הבקשה הפרטית? יש דעה בגמרא, בסוף כל ברכה או ברכה. אדם צריך רפואה ברפאינו, אדם צריך פרנסה בברך עלינו, אדם רוצה לעלות לארץ, רוצה לשוב לאדמתו, לא בגלל שהמשיח כבר הגיע, לצערנו הרב עוד לא הגיע, לא בגלל שיש לו בעיה עם המשטרה, או עם הבהרדה במדינה שלו, הוא רוצה פשוט לקחת את החפצים, הוא יכול להרשות לעצמו, מוכר את הדירה בלונדון או בפריז או בווינה, קונה דירה בירושלים, עיר הקודש, יש לו פרנסה, הוא שם בצד, הוא בונה את זה, יש לו גם ארבעץ פלץ, לא ולאשתו, הילדים בבית ספר מסודרים, לא עולים לארץ עם הבאים הביתה לרחוב, ושכולם ייתנו לי מהצדקה. אומר המהרית באבן העזר, סימן ע"ה, הפטרצ'וב מביא אותו, אסור לבן אדם לעלות לארץ כדי ליפול על הציבור. צריך לסדר את זה, הדירה, הפרנסה, לא עד המילימטר האחרון, צריך להשאיר משהו גם לקודש ברוך הוא, אבל צריך להיות מסודר. יורד בשדה התעופה בן גוריון, מחכה למונית, שואל אותו הנהג, לאן אתה נוסע? אני לא יודע. ככה לא עולים לארץ. עולים לארץ, ברוך השם אדם, בול הבנדס קצת, מרשה לעצמו, ועולה לארץ. הוא לא מצליח, לא מסתדר לו הדירה, הוא לא מצליח למכור. מבקש בקיבוץ גלויות, קבש והגדול לחירותינו וקבצנו יחד, זה המקום לבקש, ריבונו של עולם, תעזור לי לעלות לארץ ישראל. לא מסתדר פה, לא מוכר, לא קונה, תעזור לי. זה מה שכתוב. אומר רש"י בעבודה זרה, שם, על המחלוקת, האם להגיד את זה בכל ברכה או ברכה, או להגיד את זה בשמה קולנו, שם גם יש יציאה לתפילה פרטית, או לפני יולי רצון בסוף 18, כמה מקומות. אז רש"י אומר, שאם אדם צריך למשל חוכמה, הוא לא מצליח בלימוד, הוא רוצה לעשות פעולה מסוימת, אומר רש"י שם, לא צריך להוסיף בקשה פרטית. יעריך בכוונה, למשל הוא כתב רש"י, באתה חונן, אם זקוק לחוכמה, יעריך בתפילתו באתה חונן. שיאמר אתה חונן עוד 4.5 שניות, ויתכוון ריבונו שלם, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, ויחשוב, ברוך אתה השם חונן הדעת, תן לי הבנה, יעריך בתפילתו. אדם צריך סליחה ומחילה, יעריך בסלח לנו. צריך פרנסה, יעריך בברך עלינו. הכוונה היא זו שעושה את ההבדל. אומרים בעלי המוסר, כמו רוצח בשוגג לרוצח במזיד, שמיים וארץ, ככה ההבדל בין תפילה בכוונה לתפילה שלא בכוונה. אנחנו מתקרבים לראש חודש אב, 9 הימים, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים האלה, מעבר ליום טוב, לששון ולשמחה, כהבטחת הנביא זכריה, והימים הללו יהפכו מעבר ליום טוב, לששון ולשמחה, ולמועדים ורגלים אחרים, יהיו חגים בימים הללו. אבל אנחנו בינתיים פועלים על פי הלכה ומתכוננים לקראת תשעת הימים בתפילה שהקדוש ברוך הוא ירחם על כל העולם ועל עם ישראל וגם עלינו. זהו הזמן להקדיש יותר כוונה. יאריך בתפילתו, אומר רש"י, יאריך בכוונה בכל ברכה. כל כך הרבה ברכות ב-18 על גאולת ישראל, על קיבוץ גלויות, על בניין ירושלים, על בניין המקדש, על מלכות ישראל, מלכות בית דוד, על חנדרים ובתי הדין, השיבה שופטנו כבראשונה, ברוך אתה השם מלך אוהב זאת המשפט, בברכות הללו לכוון קצת יותר, וכבר עשינו את תפקידנו בימים הללו, מלבד דיני האבלות של איסור בשר ויין, וכל הפרטים של גילוח ותספורת, וכיבוס וגיוץ וכו' וכו', כפי שכולם מכירים את ההלכות. אלה מסעי בני ישראל, נעבור לנושא אחר, פרשת מסעי, כותבת התורה 42 שמות של מסעות, וייסעו ויחנו. ישנם קהילות שקוראים את זה במנגינה, ישנם קהילות שקוראים את זה רגיל, ואלה מסעי 42 שמות, שרוב השמות אנחנו אפילו לא יודעים איפה הם. וייסעו מיוטבתא ויחנו בעברונה, וייסעו מיצעון גב יחנו מתברצים, וייסעו מקדש באורער, ויצאו מפונון ואובות ואיים ודיבון גת ודבלתיימה. איפה המקומות הללו? אנחנו לא יודעים. יש מדענים שמחפשים במדבר סיני כל מיני מקומות ערביים, שהתרגום שלהם אולי זה הקו שעם ישראל הלך במדבר סיני. מה זה מעניין אותנו? תירוץ ראשון, הלכתי, אסור לפי ההלכה לחזור למצרים, שנאמר, לא תוסיפון לשוב עוד בדרך הזה. אומר הרייבד, המאירי ועוד ראשונים, שאסור לחזור למצרים, כשמדינת ישראל, מנחם בגין ואנואר סאדאת עשו את הסכם השלום עם מצרים ב-1977, נפתחה שגרירות ישראל בקהיר ב-1978. השגריר הראשון שנשלח היה אדם דתי. הוא ואשתו נסו, המעניין שפעם בחודש אשתו טסה לארץ לטבול טבילה של מצווה במקווה, המקוואות במצרים לא היו מסודרות, וההסכם שלו, התנאי שלו היה לנסוע למצרים, זה שאשתו תוכל לטבול פעם בחודש, זה טיסה של 45 דקות, אבל בכל אופן כל הסידורים, אל על נסע מתל אביב לקהיר הלוך חזור, פעם בחודש אשתו טסה לטבול במקווה, ולמחרת חזרה פעם בחודש, קידוש השם של שגריר של ישראל שומר תורה ומצוות. אבל מה שהפריע לו, זה ההלכה הידועה שאסור לגור במצרים. הוא בא לשאול את הרב עובדיה יוסף. עכשיו, הרב עובדיה יוסף בעצמו היה הרב הראשי של אלכסנדריה מ-1947 עד 1950. אפילו הרב הראשי של היום, יצחק יוסף, הוא ואחיו הגדול רבי יעקב, זיכרונו לברכה, ושתי אחיותיו, שלושה ארבעה ילדים ראשונים של הרב עובדיה נולדו במצרים. אחר כך השאר הוא הגיע לתל אביב ונולדו ונהיה רב ראשי של תל אביב, ורב ראשי של כל ארץ ישראל, ואחר כך המשיך את תורתו עד יום מותו לפני 6 שנים. אז הוא בא לשאול את הרב עובדיה יוסף, איך אפשר לגור במצרים? הוא אומר לו, רב יוסף, הרי אני גרתי שם. אז הוא שאל אותו, לפי ההלכה אנחנו יודעים שלא. אמר רב עובדיה, התורה כותבת, לא תשוב עוד בדרך הזה. ללכת באותה הדרך שעם ישראל יצא ממצרים לארץ ישראל, מעבר הירדן ליריחו, ללכת דרך כל המקומות הללו, זה אסור מהתורה. אבל אם אתה הולך דרך הים, דרך האוויר, זה מותר. לכן, כותבת התורה את 42 המסעות הללו, כדי שנדע את הכיוון הזה, כי ככה אסור לחזור למצרים. איסור דאורייתא. לא תוסיפו לשוב עוד בדרך הזה. 42 מסעות כל המקומות הללו. אבל אם זה דרך אחרת, אז מותר. לכן כותבת התורה את הדרך הזאת, כדי שנדע שככה אסור, אבל דרך הים, דרך האוויר, מותר, וממילא זאת הסיבה ההלכתית, היבשה, שהתורה כותבת 42 מסעות. אבל רש"י מביא סיבה אחרת. רש"י מביא סיבה שאדם הולך עם בנו לאיזה דרך, וכשחוזרים בחזרה מהדרך, אומר האבא לבן, אתה זוכר, פה לא הרגשת טוב, פה כאב לך הראש, פה הצטננת, פה היה ככה, פה היה שמה, עוברים ממקום מקום, ואבא מזכיר לו, אתה זוכר מה שהיה אז? המטרה של 42 מסעות הללו, במילה אחת, בגרמנית, בשתי מילים בעברית, דנקברקייט, ובעברית, הכרת הטוב. בן אדם יכול להכיר טובה רק כאשר הוא מסתכל אחורה, מה היה לו, או מה לא היה לו, ומה יש לו. אנשים שהגיעו לארץ אחרי המלחמה, או אלה שהגיעו לארץ לפני המלחמה, והגיעו באונייה, והגבולות היו סגורים, וקפצו מהאונייה למים, ושחו את ה-200-300 מטר, עד שיצאו בחוף חיפה, ובחוף התלית, ומהר הכביעו אותם, כדי שהבריטים לא יעצרו אותם, והגיעו לארץ, וגרו במשפחות שלא הכירו כמה ימים, הכביעו אותם, כי המשטרה הבריטית חיפשה אותם, ואחר כך הם הגיעו למקום אחר, וגרו באיזה דירה עם עוד כמה אנשים, עד שהגיעו ברוך השם, היום, סבא, לילדים, לנכדים, עם דירה שלו, ופרנסה שלו, ונחת שלו, ושולחן שבת מלא, בניך כשתלי זיתים, סביב לשולחניך, אדם כזה יודע להעריך. אנחנו יודעים, אנשים שעברו שואה, לא מסוגלים לזרוק אפילו לחם יבש. את הלבן שהם אוכלים עם הכפית, מנגבים את כל הטיפות עד הפינה האחרונה. אנשים שלא היה להם מה לאכול, אנשים שאכלו לחם עם מרק חול, אנשים שאכלו חול וקליפות של תפוחי אדמה במשך שנים, אנשים ששתו מים עם חול, יודעים להעריך שהם ברוך כן. השם פום. שהם זכו ברוך השם והגיעו לכך שיש להם לחם לאכול ומים לשתות ובשר ודגים וכל מטעמים, אנשים כאלה יודעים להעריך. אנשים כאלה שומרים אוכל, אפילו תפוח רקוב הוא יאכל. הוא לא מסוגל לזרוק חצי תפוח, אבל זה כבר לא כל כך יפה וכבר חום כזה וקצת רקוב. הוא לא יכול לזרוק. כי הוא יודע להעריך שלא היה תפוח, לא היה אפילו קליפה של תפוח, קליפה של תפוחי אדמה היה לו. כשאדם יודע מה היה לו, מאיפה הוא בא ומה יש לו, יודע להעריך. כותבת התורה, עם ישראל נכנס לארץ ישראל. 7 שנים כובשים את הארץ. 7 שנים מחלקים לפי איש תחת גפנו ותחת גפנו, פת הזהב. עם ישראל, בנוח, יהושע בן נון כובש כמעט את כל ארץ ישראל. השבטים הנחלתם, עם ישראל עובד. יש משכן, לא בית מקדש, יש משכן בנוב, בגבעון, בגלגל, בשילו, יש משכן. יש קורבנות, יש מזבח, יש מלכות ישראל, יש מלכות ירושלים, יש כהן גדול, יש סנהדרין, יש סנהדרין גדולה של 71 דיינים, יש סנהדרין של 23 דיינים. תלמד להעריך את מה שיש לך. באת מכלום, הרגו לך את הילדים במצרים, עיקו אותך אם לא הספקת לעבוד. יצאת ממצרים, הלכת 42 שנה במדבר, דרך 42 מקומות. קיבלת מן, קיבלת מים, קיבלת ענני כבוד, עמוד האש, עמוד הענן, שמלתך לא ולתה מעליך, רגליך לא בצקה, זה 40 שנה. תלמד להכיר ולהעריך את מה שיש לך. זה יסוד האדם. כותבת התורה, שפל תשלם בספר תורה, עמודה שלמה. אפשר היה לחסוך את קריאת התורה, אולי ברבע שעה 20 דקות, כל המקומות האלה, שהתורה נכתוב, יצאו במצרים, עברו 40 שנה, 42 מקומות, אנחנו בגבול הירדן, סגרנו בחצי שורה את הכל. לא, 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 לא. תלמד כל מקום מה שהיה. פה היה אהרון נפטר, פה מרים, פה היה מתן תורה, פה היה חטא העגל, פה חטא המרגלים, פה עם קורח, פה המתעוננים, פה רצו בשר, פה רצו הבטיח, פה רצו שום ובצלים. כל המקומות האלה, תלמד מה היה שם כדי שתדע להעריך כשאתה נכנס לארץ ישראל. העניין של הכרת הטוב הוא יסוד התורה. אומר המדרש, כל המכיר בטובתו של חברו, מכיר בטובתו של מקום. העניין של הכרת הטוב במוח של האדם, הקדוש ברוך הוא ברא את המוח של האדם, שדנק ברקאית להשם, אז דנק ברקאית להשם, ודנק ברקאית לחבר, זה במוח, אותה נקודה. ומי שיודע להכיר בטובתו של חברו, בטובה של האישה, של המשפחה, של ההורים, של השכן, של העוזרת, של האנגשטלטר, של כל אחד שעזר לך פה משהו, מי שיודע להכיר בטובתו של חברו, יודע להכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. לא ייתכן שאדם יש לו הכרת הטוב לחברים ואין לו לקדוש ברוך הוא, כי במוח של האדם זה אותה נקודה. ומי שיודע להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, יודע להכיר תודה גם לחבר, לאישה, לבעל, לאבא, לאימא, לשכן ולפועל. זה הולך בבת אחת, אחד אחד עם השני. ולכן כותבת התורה 42 מסעות, שנדע מה עברנו, ובסוף הגענו לארץ ישראל, לגאולה השלמה, לרוח, לנחמה ולשקט, לאיש תחת גפנו ותחת תאנתו, הסתובבת במצרים הרגו אותך, הסתובבת 40 שנה במדבר סיני, והגעת אל המנוחה ואל הנחלה. תדע להעריך מה שיש לך, תפסיק להתלונן, תסתכל בהשוואה על מה שהיה כאן. אנחנו נכנסים לכאורה שתומד הגדול, משהו פה בריש. אנשים שמתלוננים על, 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 על הווירוס, על הקורונה, מצב לא פשוט, כלכלי ומשפחתי, אנשים חולים וגם שבריא לא יוצא, הבעיות של, של הווירוס הכלל עולמי לא צריכים להסביר, כל אחד מבין את, ה, את הקשיים ואת הבעיות הקשות של פרנסה ושל, ושל בריאות וכו'. אבל אנשים שעברו את המלחמה, הסכנים אומרים, אתה משווה את זה למה שאנחנו עברנו באושוויץ, זה עוד גן עדן. הכל יחסי, בוודאי שהווירוס העולמי זה אסון גדול, אסון בריאותי, אסון כלכלי, יש פה רעש קצת פה, כל הזמן רעשים פה, משהו פה כל הזמן זז. לא יודע מה קורה פה. ודאי ש, שהווירוס הזה הוא בעיה גדולה. אנשים שעברו שעות וטרגיות, מבינים בעצמם, שמה שקורה היום זה עוד זהב לעומת מה שהיה שם. לדעת להעריך ולהתפלל ולהתכוון ולבקש מהקדוש ברוך הוא, ולהתפלל שלא תיבנו לטובה. עוד מילה אחת על פרשת מטות ובזה נעמוד, משהו פה מרעיש, לא יודע מה הולך כאן. כן, פרשת מטות מתחילה בדיני נדרים. איש כי ידור נדר להשם או אישה בשבועה, לאסור איסר הנפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. ואם הוא רוצה התרת נדרים, צריך ללכת לבית הדין. אומרת הגמרא בתעני, דיברנו על זה בשבת, בתעני דלת עמוד א', אומרת הגמרא, שלושה התפללו שלא כהוגן. שניים נענו כהוגן, ואחד נענה שלא כהוגן. מסבירה הגמרא. שאול המלך עומד מול, פלישתים, והפלישתים מוציאים את גוליית. חתכת חיה ענקית גבוהה, שש אצבעות בידיים, שש אצבעות ברגליים, איזה פיל ענק. הוא אומר לעם ישראל, הוא יוצא ברחבה למטה, עם ישראל מצד אחד של ההר, הפלישתים מהצד השני של ההר, בתווך יש עמק, הוא יוצא בעמק ואומר, במקום שכל הצבא הישראלי, תחת שאול המלך, יילחם תחת כל הצבא של פלישתים תחתיי, נעשה דיל, אני מטעם פלישתים, תביאו אחד נגדי, ניצחתי אני, כולכם שלי, ניצחתם אתם, כולנו שלכם, חמש דקות מלחמה, וגמרנו את כל הסיפור, במקום מלחמה של חודשים ושנים, אלפי הרוגים, אלפי פצועים, עוגמת נפש, דם ויזע ודמעות, צ'יק צ'ק, אני מפה, אתה משם, מי שלקח, לוקח את הקופה. לא היה אחד בעם ישראל, שהיה מוכן להתנדב, להילחם נגד, גוליית. אולי ינקי יכול פה קצת לסגור פה את, את הקולות, כי אני מפריע פה הקולות האלה כל הזמן. כן. הגיע דוד המלך לבקר את האחים שלו, נשלח על ידי אבא, היה נער צעיר בן 17. הוא שומע את גוליית מקלל את הקודש ברוך הוא, ומקלל את עם ישראל ואת ארץ ישראל. הוא לא ידע מה קורה פה, הוא שואל אותם, מי זה הכלב הזה שמקלל? אמרו לו, גוליית פה, צריכים להילחם נגדו, מחפשים מתנדב, איזה מתאבד. אמר דוד המלך, אני מוכן. או, סמכו כולם, מצאו פה איזה אחד פרייר שמוכן להתנדב כדי למות. מביאים אותו לשאול, אומר לו, שאול, איך אתה יכול? אתה ילד ואתה נער, וזה איש מלומד במלחמה, גנרל. דוד משכנע אותו, הגיע גם אריה ודו, ובאו לקחת כבשים כשהייתי רועה צאן, והרגתי אותם, כמו שהרגתי את הנמר ואת האריה ואת הדוב, אני גם ירוג אותו. יורד למטה, אוסף חמישה אבנים, יורה, פוגע לו בדיוק במצח, מפיל אותו, ניצחון גדול, ישועה גדולה. לפני כן אמר שאול, מי שמוכן להילחם נגד גוליית, אני אתן לו את ביתי מיכל לאישה. אומרת הגמרא, זה שלא כהוגן, כי אולי זה שילחם הוא ממזר, או נתין, או עבד, או בעל מום, או חיגר, או חיסרון אחר שלא מתאים לבת שלך. אתה לא יכול להדביק לבת שלך אחד שמוכן להילחם נגד גוליית. כל הכבוד לו שהוא מוכן לו גיבור גדול, אולי הוא ממזר, אולי פסול חיתון, אולי הוא לא יכול. ביקש שלא כהוגן. אבל נענה לו כהוגן, הגיע דוד המלך, החתן הטוב ביותר בעולם, מלך ישראל משבט יהודה, יצא טוב. התפילה שלא כהוגן, היא תפילה לא נכונה, אבל יצא לו כהוגן. עוד אחד שהתפלל שלא כדין, אליעזר, נשלח על ידי אברהם אבינו לחרן לחפש אישה ליצחק, והוא עושה חשבון, הילדה שתגיד לי, הנערה שתגיד לי, שתי וגם לגמליך ישאב, אז היא המתאימה. במקרה יצא רבקה, הצליח לו, אם הייתה יוצאת בחורה שהיא ממזרת, או נתינה, או שפחה, או בעלת מום, או כל מיני חסרונות אחרים. איך אתה אומר על בלנקו? מי שתגיד לי, אני אקח אותה לאישה ליצחק, אולי לא מתאים. זו תפילה שלא כהוגן, אסור לבקש ככה. אבל יצא טוב, שלחו לו את רבקה. יפתח הגלעדי מספר השופטים, שופט ישראל, שחזר מהמלחמה ואמר, אם אני אצליח לנצח, הראשון שיצא מפתח ביתי, והעליתי הוא עולה להשם. הוא חשב שיצא איזה כבש או פרה או שור. בסופו של דבר, ביתו יצא, הבת שלו. אז הוא אומר, אוי, חתני, קלקלת לי. אי אפשר להקריב אותה לקורבן, אבל היא לא התחתנה, ומתה רווקה זקנה. טרגדיה. אומרת הגמרא, התפלל שלא, הראשון שיצא אני אקריב אותו. מה אתה יודע מי יצא? לא אומרים ככה. וגם יצא לו לא טוב, כי הבת שלו יצא, וכל השמחה של הניצחון התקלקלה והכל הלך. שואלים המפרשים, למה לאליעזר, כשאמר האישה שתגיד לי, הצליח ויצא רבקה? מהשמיים סידרו את זה. למה אצל שאול סידרו את זה שיבוא דוד? הצליח לו. התפלל שלא כהוגן, אבל הצליח לו. למה להפתח לו הצליח? כמה וכמה תירוצים. תירוץ אחד שלא הבאנו בשבת. שני הראשונים דיברו על שידוך. שידוך של בן אדם זה מהשמיים. תפקידו של האדם לברר, לשאול, אבל סך הכל תפקידו של האדם לא להפריע. צריך לברר, לחפש שידוך, להתקשר לשום, לקבל הצעה, לשאול על המשפחה, לעשות השתדלות, אבל למעשה שידוך מהשמיים. וכשיגיע השידוך האמיתי, אתה תגיע אליו ולא תשמע מה שאתה לא צריך לשמוע, ותשמע מה שאתה כן צריך לשמוע, וככה זה יצליח. אז בשידוכים לא משנה איך אתה מבקש, סייעתא דשמיא בכל מקרה יש. סייעתא דשמיא בכל מקרה יש. ממילא, כשאליעזר ביקש שידוך, הוא התפלל שלא כהוגן, אבל שידוך מן השמיים, אז לא משנה מה הוא אמר, מגיע נכון. שאול ביקש שידוך לבת שלו, נכון שהוא ביקש לא נכון, אבל בכל מקרה שידוך מן השמיים. אבל יפתח שזה לגבי קורבן, לא לשידוך, תלכל בקורבן. זהו התירוץ הראשון. תירוץ אחרון, על הנקודה הזאת, תירוץ אחרון, הם ביקשו שלא כהוגן, וקיבלו כהוגן, אבל יפתח התעסק עם דיני נדרים. איש כי ידור נדר להשם או אישה בשבוע, ונדרים ושבועות, אומרת הגמרא, זה אש שורפת. יש גמרא נוראית, באבון נדרים, בנים מתים, באבון נדרים ושבועות שבן אדם לא שומר, אשתו מתה, למה ייקח משכבך תחתיך? אומרת הגמרא, מי זה משכבך? אשתך? אדם שנשבע לשקר ונודר נדרים ולא מקיים אותם, מסכן את חייו של אשתו וילדיו ושל עצמו. למה דווקא של הילדים ושל אשתו? זה סוגיה גדולה במסכת נדרים וגם במסכת גיטין. אבל זה מה שכתוב בגמרא. צריך להסביר את הגמרא הזאת, צריך להבין את הגמרא הזאת, אבל זה מה שכתוב. יפתח יתעסק עם נדר להשם, וכשאתה נודר לא נכון, זה אש שורפת, ולא היית סייעתא דשמיא ויצא בשום. לכן אדם צריך להיזהר ככל היוצא מפיו יעשה, לא לדבר, לא להישבע בוודאי שלו, ודאי לא עם ספר תורה, וגם לא להבטיח שום דבר, וגם לא לנדור שום דבר. להגיד בעזרת השם אני אשתדל, ולהגיד לא רק בלי נדר, אלא להגיד אני לא מבטיח, אבל אשתדל. הקדוש ברוך הוא יעזור, שכל היוצא מפינו יעשה הקדוש ברוך הוא, שיתקבלו תפילותינו לרצון, של ירושלים מיכה ברחם ותשוב, של צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, של ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ותולכנו ארצה קוממיות, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון, במהרה בימינו, אמן ואמן.